אמנם בשיעורים התחלנו ללמוד בפרק שני בסוגיית זמן בגיטין, ואנחנו נעסוק בפעם בסוגיה בתחילת המסכת, היות ואתם כבר למדתם את זה לפחות בתקיעות, ואולי אני מקווה שהסתכלתם במקורות. זו סוגיה יסודית שכדאי להתבונן בה. המשנה אומרת, בסוף המשנה הראשונה, המביא גט בארץ ישראל, אינו צריך שיאמר בפניי נכתב ופניי נחתם, ואם יש עליו עוררים, יתקיים בחותמיו. אנחנו לא נעסוק בדין תקנת חכמים בפניי נכתב ופניי נחתם, זה נושא רחב בפני עצמו, ואנחנו נעסוק בביאור הגדר של שטרות וגיטין שאין עליהם קיום. מה הדין שלהם? מהתורה, כל שטר שהוא חתום בעדים הוא כשר, אפשר להשתמש בו, לגבות בו, אם זה מלווה לגבות בו, אם זה קונה לקבל את הקרקע שהוא קנה בה, ואם זה גט, אישה המוציאה גט שחתום בעדים, היא יכולה להתחתן, היא בגדר גרושה. חכמים באו ותקנו, שאם אדם, אם בעל השטר, הכותב את השטר, טוען מזויף, צריך לקיים את השטר. מדאורייתא לא צריך את זה. מדאורייתא, אדם לא מעז לזייף שטרות. או שהשתנו הדברים, ועל כל פנים באו חכמים ותקנו שבא בעל השטר, הלווה, המוכר, הבעל של האישה, וטוען מזויף, צריך לקיים את השטר. ואם לא קיימו את השטר, אי אפשר להשתמש בו. אין לה שטר תוקף. מה אנחנו נתבונן כעת, בדעת הראשונים, מה משמעות התקנת חכמים הזאת? מה הם ביטלו? האם הם ביטלו את השטר מכל וכל, או נתנו כוח רק לבעל השטר, נתנו רק כוח לבעל השטר לבוא ולטעון מזויף? יש מקרים ביניים שהבעל השטר לא טוען מזויף, הוא לא נמצא לפנינו. איך אנחנו מתייחסים? יש פה איזה הד, לא? בשיטות הראשונים האלה אנחנו נתבונן. התוספות אומר פה, אצלנו, דף בית עמוד א', בדיבור המתחיל, אם יש עליו עוררים מתקיים בחותמיו, אומר התוספות, אבל כל זמן דלא עתי בעל ומערער, ניסית על פי הגט, ולא תנינן מזויף, למשום איגונה כאילו ברבנן. אבל בממון תנינן מזויף לנפרע שלו בפניו, ומתומים ומלקוחות. דים לא כן, לא שווק חיה לכל בריאה. שיוכל כל אדם לכתוב שטר מלווה, ולהחתים עדים מעצמו, בעצמו יכתוב את השטר ואת העדים, ולטרוף שלו בפניו, מתומים ומלקוחות. זאת אומרת, מה אומר התוספות? שהאישה יכולה להתגרש בגט הזה, זה תקנה משום איגונה. משום מגין איגונה כאילו ברבנה. בעצם, אולי החשש, אולי סכנת האיגון, שזה דבר קשה מאוד לאישה, לא היו מקינים חכמים. אבל בממון, שאין שם איגונה, באמת השטר הזה, שאיננו מקוים, איננו שטר. למה? כי כל אחד יוכל לכתוב שטר כזה. אדם יכתוב שטר, ויחתום עדים, בשם העדים הוא בעצמו יחתום, ויבוא לגבות שלא בפני הלווה, והלווה הלך למדינת הים, או מת, ובא לגבות מהיתומים,
ויש כלל שהשטר הוא קשר, אז הוא יוכל לגבות. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה, כי אנשים יכולים לזייף. על כן אין קשרות לשטר, אלא אם כן יקיימו אותו. וכל עוד שלא קיימו את השטר, אז אי אפשר לגבות בזה. וטוענים ליתומים וללקוחות מזויף. בדברי התוספות לא ברור, אם התוספות מתכוון, ששטר שאיננו מקוים בממונות, הוא כלל לא איננו שטר, ואי אפשר בכלל לגבות בו. נפקמינה, אני אתן דוגמה, אם יבוא הלווה ויגיד, אני לא מכיר שאני נתתי שטר כזה. אני לא אומר שזה מזויף, אני בעל הרבה עסקים, ויש לי הרבה שטרות שאני כותב, ואני לא זוכר. לא זוכר אם השטר הזה שטר טוב, או שטר, או שזה בא שזה שטובי אמיתי, הוא זייף את זה. והטענה שלו היא טענה סבירה, זאת אומרת, הוא לא התחמקות, הוא באמת לא זוכר. הוא לא אומר מזויף, אבל הוא לא גם אומר שהשטר בסדר. האם הוא יכול לדרוש קיום? אני מבקש קודם תקיים, ואחר כך אני אגבה. אם באמת יתברר שהשטר הזה שטר אמת, אז אני מוכן לשלם. אבל אני מסופק. האם טענה כזאת היא טענה? אם חכמים עקרו את השטר מכל וכל, ואמרו שטר שאיננו מקוים, הוא לא שטר. רק שיקיימו אותו יהפך לשטר. יכול אדם לטעון שמע. אבל אם חכמים רק נתנו כוח לבעל השטר לטעון מזויף, ורק שהוא טוען מזויף, הוא מעיז לטעון נגד שטר מזויף, אנחנו אומרים, אז צריך קיום. אבל כל עוד שלא טוען מזויף, שטר בחזקת כשרות. רק כוח נתנו חכמים לטעון מזויף. הוא לא טוען מזויף. אז הוא יצטרך לשלם, במקרה שהוא טוען אינני יודע. נפקא מינה גם בעצם לא לאדם בעצמו, אלא אם הוא לא נמצא לפנינו, הוא נסע לו למדינת הים, ובא אדם עם שטר ואומר שפלוני חייב לו, והוא רוצה לגבות את זה מן חסיו. הוא איננו ואי אפשר עכשיו להשיג אותו. אז על זה מתייחס התוספות, והתוספות אומר שאנחנו נטעון ליתומים, ללקוחות ולשלו בפניו, נטען למשפחתו, שאי אפשר לגבות, כי אולי הוא היה נמצא כאן והיה טוען מזויף. זה תענינן, זה עוד איזה סוג של הגדרה, זאת אומרת, אם הוא היה לפנינו יכול להיות שהיה טוען מזויף, אז אנחנו טוענים כל מה שאדם יכול לטעון, טוענים לכל מי שבא מכוחו, טוענים את הטענות שהוא יכול היה לטעון. המושג הזה שטענינן זה במקרה שהוא לא נמצא לפנינו. אם הוא נמצא לפנינו ואומר אני יודע, הוא לא טוען בעצמו. אז אנחנו לא נטעון בשבילו, הוא לא טוען. זאת אומרת, יכול להיות שחכמים תקנו שאדם יכול לטעון מזויף. לא תקנו שהשטר הוא לא קשר מכל וכל. תקנו שאדם יכול לטעון מזויף על השטר. אבל יש עוד תקנה, שכל מי שבא מכוחו, הוא גם כן יכול לטעון אף על פי שלא טוען בוודאות. כי זה שטוען מזויף בעצמו בוודאות, זה מערער את השטר. אבל אלה שטוענים בשמו, הם לא טוענים בוודאות. אבל כל חכמים, יש תקנת חכמים נוספת, שחכמים תקנו כוח לכל מי שבא בשם לא משהו יכול היה לטעון, הם באים מכוחו והם יכולים לטעון את הטענות הללו. בתוספות לא ברור לי אם התוספות מתכוון שבכל שטר שאי אפשר לגבות שלא בפניו אם זה לא מקוים מטעם תענינן או מטעם שהשטר הוא פשוט לא בסדר, כמו הנפקא מינה שהזכרתי. ויש עוד נפקא מינות. אבל בדברי הרמב"ן, מובא צברה בגמרא, במסכת בבא בתרא בדף ע', הגמרא שואלת, האם יכול זה שאדם הפקיד ביד חברו פיקדון, בא בעל הפיקדון עם השטר, תחזיר לי את הפיקדון. אומר הנפקד, אני החזרתי לך, אומר לכם, אבל השטר אצלי. אתה עוד לא הרזרת לי, השטר אצלי. הוא אומר, אני יכול לטעון בפיקדון, אני יכול לטעון נאנסו. ואני שומר חינם, או שומר שכר, ואני לא צריך לשלם. אני אומר שאני פרעתי, במיגו דנאנסו. האם אדם יכול לטעון מיגו כזה נגד שטר חבידי? הוא אומר, אתה אומר פרעתי, אני אומר, הנה השטר אצלי. הכוח של השטר אצלי הוא חזק כנגד המיגו הזה, שיכול להגיד מזויף, והוא אומר פרעתי. כלומר, הוא מכחיש את העובדה שהשטר ביד המלווה, זה שהשטר ביד המלווה, הוא בא עם מיגו נגד זה. האם מיגו מועיל נגד שטר חבידי או לא מועיל? מסתפקת הגמרא. אומר הרמב"ן, מה זה שונה ממודה בשטר שכתבו שצריך לקיימו? שאנחנו אומרים שאם אדם בא ותובע עם שטר, והוא אומר, נכון, השטר הזה הוא שטר אמת, אבל אני פרעתי, והוא לא מקוים. ואני יכולתי לטעון מזויף. אבל אני אומר, לא מזויף, אני פרעתי. והוא אומר, שטר חבידי מה הבא, אני מחזיק את השטר. מה אתה אומר, פרעת? ושם אנחנו אומרים שמודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. וכל עוד שהוא לא קיים, ויש לו את הטענה של מזויף, אז הוא נאמן. למה כאן הוא לא נאמן במיגו דנאנסו, בפיקדון? הוא גם כן יהיה נאמן. למה הגמרא מסתפקת? זה בדיוק כמו מודה בשטר שכתבו, שצריך לקיימו. אומר הרמב"ן, יש הבדל בין המיגוי. מודה בשטר שכתבו, זה הפשע שר. בכלל השטר הוא לא טוב. השטר הוא חס פה באלמה. הוא עם שתו גם כן לא יצטרך לשלם. הוא לא צריך לטעון שום טענה. אתה מביא לי שטר חתיכת נייר, בלי קיום, זה כלום. אני לא צריך להתייחס לזה בכלל. ואני מודה, אני עושה את זה לשטר. ואני אומר שהשטר פרוע. אז בהפה שהשר, אדם נאמן. אבל בפיקדון, שהוא אומר פרעתי, במיגו דנאנסו, זה רק מיגו. הוא יכול לטעון נאנסו, חייב להתייחס לשטר. השטר הזה של הפיקדון, השטר הזה הוא מקוים, אין בו בעיה של קיום. רק הוא, יש לו מיגו אחר, שיכול לטעון נאנסו. מיגו שנאנסו זה רק מיגו. ומיגו שנאנסו נגד שטר חבידי מימי, על זה מתלבקת הגמרא, אם זה טוב או לא טוב. זה לא דומה למודה בשטר שכתבו שצריך לקיימו, שזה הפשע עשה, ששם הגמרא מחליטה שצריך לקיים, ובלי קיום הוא באמת פטור. כך אומר הרמב"ן. זאת אומרת שהרמב"ן קובע שכל עוד ששטר איננו מקוים, טענת מזויף זה לא רק טענה. זה בכלל, הוא לא צריך אפילו לטעון אותה. הוא יכול להגיד, אני לא מתייחס לשטר, שטר שאיננו מקוים, אינני מתייחס אליו בכלל. כלומר שחכמים עקרו את כוח השטר כל עוד שהוא לא מקוים, ואין לו בכלל אפשרות לגבות מזה. לא ממנו ולא מיתומים ולא מאחרים, מאף אחד. שטר צריך קיום, אחרת הוא איננו שטר. גם בצורה זאת יש שיטה מקובצת בדף י' ג' בדף במסכת במציאה. שם השיטה מקובצת מחלק גם כן בין מודה בשטר שכתבו שאנחנו אומרים שצריך לקיימו, ובין אם נפל שטר ומצאו את השטר. והשטר הזה היה שטר מקוים, אבל הוא נפל. ושטר שנופל, יש בו ריוטה. אדם לא מאבד שטרות. שטרות אנשים שאומרים, אם הוא נפל ונמצא, יש בו קצת ריוטה, לכן לא מחזירים אותו לידי עמל ולידי השטר נכתב בשבילו, שמה הוא יבוא ויגבה. ויגבה בשטר הזה. מדובר בשטר מקוים. שטר מקוים שנפל. אבל כיוון שהוא נפל, יש בו ריאותה. ושם הגמרא אומרת, לא יחזיר, שמה הוא יגבה. הרי יש לו מיגו. בגלל שהוא נפל, הרי כן הוא יכול לטעון למרות שהוא מקוים יכול לטעון מזויף. אומר השיטה המקובצת, כיוון שהוא מקוים, טענת מזויף, זה לא שהשטר הזה עכשיו בטל לגמרי, זה לא כמו שטר שאיננו מקוים, הלווה מודה, אז הוא עושה את השטר לשטר. מקודם הוא היה, לא נחשב לשטר, ולכן יש הפשע שאסר. אבל בשטר שהוא מקוים ונפל, שם זה רק טענת מזויף. לכן הוא לא יכול לטעון פרוע במיגו דמזויף, מפני שזה רק מיגו, ובמיגו לא אמרינן נגד השטר, שהשטר עדיין לא נמצא את הלווה. אם יחזיר למלווה, אז המלווה מחזיק את השטר, ולא אמרינן מיגו נגד שטח הבידים מהיבים. כל פנים, גם השיטה המקובצת בא ואומר שהמודה בשטר שכתבו זה הפה שעשה. פירושו של דבר, אדם מודה בשטר שאיננו מקוים שהשטר הזה הוא טוב, הוא בעצם עשה את השטר לשטר. מקודם השטר לא היה שווה כלום. זה לא טענת מיגו, זה הפה שעשה. ונמצא, כמו שאני אומר, נפקא מינה, שאם הלווה או המוכר יבוא ויגיד, אני לא מכיר את זה, לא מכיר את זה, לא מכיר את השטר הזה. השטר הזה, אני לא אומר שהוא מזויף, אבל אני לא זוכר. ואני גם כן פעם עמדתי בבית משפט, והראו לי כל מיני צ'קים שאני חתמתי עליהם. ורצו להוכיח שאני חתמתי על צ'קים, על כל מיני אישורים, צ'קים על קניות, דברים שחשבו שזה דברים אסורים בקשר לרדיו. הראו לי את הצ'קים, אמרתי להם, תראו, אני חותם על מאות צ'קים. אני לא זוכר את הצ'ק, החתימה היא נראית לי חתימה שלי. אבל אם אתם שואלים אותי אם אני יודע על מה כתבתי את הצ'ק הזה, אני לא יודע. אני סומך על אנשים שלי שהם נותנים לי לחתום על צ'קים בסדר, יש לי אמון מלא בהם, ואני לא יודע על מה זה נכתב. החתימה היא נראית שלי, אבל אני לא יודע על מה זה נכתב, אני לא יודע. אני כל כך הרבה צ'קים אני חותם הרבה פעמים, ואני לא יודע. זה כל... אני חושב שכל אדם שיש לו הרבה עסקים, לי אין לו עסקים, כן? אבל אז הוא לא זוכר כל פרט ופרט. אם הוא טוען, טענה כזו. אני לא מכיר את השטר הזה, אני דורש קיום, מפני שאני לא מכיר, אני לא יודע מזויף. פה הנפקא מינה. אם השטר הוא חספה באלמה, כל עוד שאין לו קיום, יכול לטעון שמה גם כן. אבל אם חכמים רק נתנו לו תוקף לטעון מזויף, הוא לא טוען מזויף, הוא חייב לשלם. תוספות במסכת כתובות, בדף צדיק ב', זה שיטת רי, שכל הראשונים מציינים שיעור בשיטה אחרת. הוא אומר, שאם הלווה לא טוען מזויף, לא טענינן, והוא לא נמצא לפנינו, לא טענינן מזויף. לא טענינן שלא בפניו, אנחנו לא טוענים. למה? כי שטר מיד התורה הוא שטר כשר. רק נתנו כוח ללווה לטעון טענה ברורה, אם הוא טוען מזויף, אז צריך קיום. אבל אם אין טענה ברורה שמזויף, לא צריך כלל קיום. שערי מן התורה אין צריך שום שטר קיום. דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. ואפילו גזלן מוחזק. הוא מוחזק לגזלן. הרמאי הזה הוציא שטר, אין נראה לי שצריך קיום. הוא לא צריך קיום. למה? ולא אמרינה נחתים עדים שאינם מעצמו. לא אומרים שמעצמו יחתים עדים. ואף על פי שהוא חשוד על הממון, מרתת לכתוב שטר מזויף. פן יכירו בדין זיופו. גם אדם גזלן, לא משטר, לא מייזים לכתוב. ולכן, הלכך, כי תקינו רבנן קיום כנגד טענת שטר מזויף, הנימי לי כי אמר לי, דקים לי בגבי. כלומר, אם אדם בא בוודאות ואומר, זה לא השטר שלי, זייפו אותו. אני לא כתבתי אותו, אני לא החתמתי עליו עדים, זה לא, זה מזויף. אם הוא טוען בבריא מזויף, אז תקנו קיום. אבל אם הוא לא טוען מזויף, אבל יתמי, לקוחות, הוא לא נמצא לפנינו, היתומים אומרים, אולי זה מזויף, השטר הזה של אבינו, שזה לא של אבינו, שזייפו בשמו, הלקוחות אומרים, זה שטר מזויף, מהמוכר שלנו, אז כנגד טענת זיוף, לא יצריכו חמיר מידי קיום. הואיל ולא קימלה בגבי, אם הוא מזויף עם לב. כלומר, הוא דעה ברורה של רי בתוספות, שמביאים את זה גם הר"ן אצלנו וגם הרבה ראשונים, שטענת מזויף יש רק ללווה יכולת לטעון, או למוכר, או לבעל של האישה, הוא יכול לטעון טענה מזויף, אבל אם זה לא בפניו, אם הוא יטעון שמע, בוודאי שיצר לשלם. אם מפני שיש שטר, השטר הוא ברור. מה שנתנו חכמים כוח, זה רק לבעל השטר עצמו, לטעון השטר הזה, לא כתבתי השטר הזה, בוודאי מזויף. לפי הרי, אז לא צריכים להגיד שמישהו מכונה כאילו ברבנן. גט שחתום עליו עדים הוא גט כשר. לא צריכים מישהו מגונה. מצד הדין הוא גט כשר. אם יבוא הבעל ויתון וזויף, אז יתעורר חשש. אבל כל עוד שהוא לא טוען, אין שום חשש. ולא טענין שום דבר. לכאורה, בעצם הסברה הזאת שהשטר הזה הוא חספה בעל מקולות שהוא לא מקוים, הדבר הזה בעצם כתוב בגמרא מפורשת במסכת במה מציעה. הגמרא אומרת במדף זין, תנו רבנן, שניים אדוקים בשטר, זה אומר ממני נפל, המל ואומר ממני נפל, והלווה אומר ממני, אני כבר פרעתי ונפל ממני, ואתה, סליחה, המל ואומר, אני מחזיק את השטר הזה, הלווה אומר ממני נפל, ואתה מצאת אותו, ואתה עכשיו תובע אותו פעם שנייה, אני פטור. רבי אומר, יתקיים השטר בחותמיו. אבל שמעון גמליאל אומר, יחלוקו, שניים אדוקים בשטר, יחלוקו. אומרת הגמרא, המחלוקת שלהם, במודה בשטר שכתבו, האם צריך לקיימו. רבי שמעון גמליאל אומר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. אז כאילו השטר מקוים, במקוים דברי הכל יחלוקו. כי מחזיקים שניהם בשטר, כל שניים, שניים מוחזים בטלית, שניים מוחזים בשטר, יחלוקו. המל ואומר, עוד לא פרעת, לא ואומר פרעתי, יחלוקו. רבי אומר, כיוון שהשטר הזה איננו מקוים, הוא יכול להגיד פרעתי במיגוד מזויף. וכיוון שהוא יכול, אז כל עוד שלא מקיימים את השטר, הוא לא צריך לשלם. רבי סבא, מודה בשטר שקבוע, צריך לקיימו. והיא מקיים לי, פליג. והיא לא מקיים לי, לא פליג. מה הייתה מה? חספה ועלמה הוא. מן כמש ולהשטר הלווה, כמר דפריה. שונה של הגמרא. זה חספה ועלמה. שטר שאיננו מקוים זה חרס. הלווה אומר שזה שטר טוב, אבל הוא אומר שהוא פרה. יש לו הפה שעשר. זה נאמן. לכאורה מוכרחים להוכיח, אומר בית הלוי, מוכרחים בגמרא הזאת להוכיח, בעצם הוא מביא את זה בשם בנו, כנראה זה רבי חיים, מבריסק, שזה כאן גדר של הפה שעשה. למה? כי מה הוא אומר? הוא אומר, השטר הזה פרוע, ולכן אני פטור מלשלם. הם שניים מוחזים בו. אם יקיימו את השטר, הוא יצטרך לשלם, הוא יצטרך לשלם את אם הוא, אם הוא טוען פרוע, אז ויגרמו את השטר הזר לשלם חצי. אם הוא עיתון מזויף, ואחר כך יקיימו את השטר, הוא אומר שהשטר הזה לא נכון, ובסוף מתברר שהוא נכון. הוא לא אומר שהוא שילם אותו, אז הוא יצטרך לשלם את הכל. אז איזה מין מיגו יש לו? הוא טוען פרוע במיגו דמזויף. הוא צריך לחשוש. מה הוא טוען מזויף? יבוא ויקיימו, יצטרך לשלם את הכל. כעת שהוא טוען פרוע, שניים אוחזים בשטר, שניים מודוקים בשטר, הוא משלם חצי. אז הוא טוב לו לטעון פרוע. והוא לא יכול לטעון את הטענה מזויף, אז אין לו מיגו. כי טענת פרוע לא מענה. צריך במיגו. כדי להיפטר, זאת אומרת מהכל. טענת פרוע מענה לא יחלוקו נגיד. אבל הוא רוצה להיפטר. בטענת של מזויף. אם הוא עיתון מזויף, ויקיימו, יצטרך לשלם את הכל. אבל זה לא מיגו. זה הפשע השר. הפשע השר, הוא עשה את השטר לשטר. כל עוד שהשטר איננו שטר, לא צריך, בפשע השר לא צריך שיהיה לו נוח לטעון את הטענה הקודמת. הוא לא צריך בכלל לטעון, הוא יכול לשתוק בכלל. הוא יכול להגיד, אני לא מתייחס. קודם מקיימים את השטר, אחר כך נדבר. וכיוון ש... אז זאת אומרת, הטענת מזויף לא נוח לו לטעון, אבל אף על פי שלא נוח לו, זה לא, כיוון שזה לא בא מטעם מיגו, אלא מטעם שהוא בכלל לא צריך לטעון שום טענה, אז כשהוא אומר פרוע, אז צריך לקיים את השטר. וכל עוד שלא קיימו את השטר, אז הוא פטור. זה מה שאומר רבי. כלומר, מודה בשטר, כל השטר שאיננו מקוים, אז השטר הזה הוא בגדר של חספא בעלמא. בית הלוי תולה את זה בעצם במחלוקת הפוסקים, שמובעת ברמה בדף, בסימן פי בית. שאם אדם טען על שטר מזויף, ובאו עדים וקיימו אותו, האם הוא אחר כך יכול לטעון פרוע? האם כשהוא אמר מזויף, הוא אמר לא לוויתי? או שרק אמר, על השטר הוא דיבר, הוא לא אמר שהוא לא חייב. הוא אמר, השטר מזויף. אם המשמעות של מזויף לא לוויתי, הוא לא יכול אחר כך להגיד, שלמתי. הוא אמר כבר לא לוויתי. אבל אם המשמעות של הטענה של מזויף, היא שהשטר, אני מדבר על השטר, אני לא מדבר על החול. אז אחר כך, אם השטר קוים, הוא עדיין יכול לחזור ולומר, פרעתי. אם הוא יכול לחזור ולומר, פרעתי, אז בעצם יש לו כן מיגו, אנחנו חוזרים לסוגיה של שניים אדוקים בשטר. אז אם בא אדם ואומר, בשטר שאיננו מקוים, הוא אומר מזויף, הוא יכול אחר כך לחזור ולהגיד, פרעתי. זאת אומרת, הוא לא מפסיד, אם היה טוען מזויף. אז יש לו, אז כשהוא אומר פרוע, במיגו זה מזויף, אז יש לו מיגו. מה, הוא לא חושש להגיד מזויף. אז זה יכול להיות רק מטעם מיגו. לא צריך להגיד מטעם הפה שעשה. כי גם אחרי שאדם טוען מזויף, הוא יכול להגיד פרעתי. אז לא צריך, זה לא צריך בשביל זה. אז יש לו מיגו טוב, כי יכול לטעון מזויף. אבל אם לדעה שאומרת שאחרי שהוא טען מזויף, יבואו עדים ויקיימו, הוא יהיה חייב לשלם את הכל, אז טענת מזויף הוא לא יכול לטעון. אז איך הוא יכול לטעון פרוע במיגו דמזויף? רק מטעם הפה שעשה. אבל שלא מטעם הפה שעשר, הוא באמת לא יכול לליטון. כי הוא בכלל לא צריך לשלם, כי הוא מחזיק שטר שאיננו מקוים, איננו בכלל צריך להתייחס לזה. רב חיים הלוי, בהלכות גירושין, בסימן, פרק י"ב, הוא שואל שאלה. לכאורה יש סתירה ברמב״ם. לכאורה. שכן, הרמב״ם בהלכות גירושין אומר, בא הבעל, בהלכה מקודם כתוב ברמב״ם, אני מסתכל ברמב״ם, אישה שהוציאה גט, בעלה כאן לא נמצא, הגט כשר, היא יכולה להתגרש איתו. אחר כך, זה כתוב בפרק י"ב הלכה ב'. נקרא את לשונו של הרמב"ם. האישה הוציאה גט מידיה, מתחת ידיה, ואמרה גירשני בעלי בזה, הרי זו נאמנת ותנסה בו, אף על פי שאינו מקוים, כפי שהיא ביארם. כלומר, היא מחזיקה הגט לא מקוים, והיא אומרת שהבעל שלה גירש אותה, היא נאמנת, היא יכולה להתחתן. בא הבעל וירר, ואמר לא נתתיב לה, אלא נפל ממני ומצאה אותו, אינו נאמן. שהרי יודע שכתבו לה, והרי הוא יוצא מתחת ידה. אבל אם אמר הבעל על תנאי היה, פיקדון היה, מעולם לא כתבתיו מזויף, התקיים בחותמיו. תלוי מה הבעל טוען. אם הבעל טוען ממני נפל והיא לקחה את זה, לא מאמינים לו. אם הוא אומר מזויף, צריכים לקיים. למה? כי ממני נפל והיא מצאה את זה, זה לא מסתבר. טענה לא מסתברת. אדם לא מאבד שטרו, ובאופן כזה שיכול להיות שהיא תמצא את הגט, לא מאבד את הגט. ואם לא נתקיים, אם הוא טוען מזויף, אינה מגורשת להיות מותרת לאחרים. זאת אומרת, יש הבדל בין הטענות. אומר רב חיים מבריסק, לכאורה רמב"ם סותר את עצמו. שכן בפרק י"ד מלכות מלווה ולווה, כתב הרמב״ם, הוציא עליו שטר חוב שאינו יכול לקיימו, ואמר הלווה, אמת שאני כתבתי שטר זה, אבל פרטיו, או אמנהו, או כתבתי ללוות ועדיין לא לוויתי, וכל כיוצא בזה. הועיל, ואם רצה, ואמר לו, היו דברים מעולם, הרי מפיו נתקיים, הרי זה נאמן, והיא שווה, אסת ויפטר. כלומר, כתב ללוות ולא לוויתי. מה הוא אומר? אני כתבתי את השטר הזה, רציתי להיות מוכן שיהיה לי שטר ללוות, לא לוויתי. איבדתי אותו, והמלווה מצא. איך זה עבר לי עד המלווה? ממני נפל. והמלווה מצא את זה. אז אם הוא טוען טענה כזאת, יש לו מיגו. הוא נפטר. הואיל ואם רצה ואמר, לא היו דברים מעולם, השטר הזה איננו מקוים, אז הוא יכול להגיד, ממני נפל. למה הבעל לא יכול להגיד אותו דבר? אני יכולתי לטעון מזויף. אז אני גם טוען, ממני נפל והיא מצא. אני יכול לטעון מזויף, תאמינו לי. אני לא טוען מזויף. מפני שהאמת היא שזה ממני נפל והיא מצא את זה. אבל תאמינו לי, כי יכולתי לטעון מזויף. יכולתי, כל הטענות, יש הרבה טענות שיכולתי לטעון. כן? הפיקדון, קטעת לא כתבתי, מזויף, יכולתי לטעון כמה טענות. אבל למה אתם לא מאמינים לי? מה ההבדל בין גט ובין מלווה? שואל רב חיים. אמנם עצם ההנחה של רב חיים שהוא מניח שכשהוא טוען ממה כתבתי ללוות ועדיין לא להביתי שזה מדובר במקרה שזה נפל, יש אחרים שפרשים ברמב״ם אחרת. אבל ההנחה של רב חיים מניח שזה הפשט של הרמב״ם, ממני נפל ועמל ומצא אותו. וטענה כזאת, בגט הוא לא יכול לטעון ובמלווה הוא יכול לטעון. מה ישנה? שואל רב חיים מבריסק. ואחרי אריכות דברים, לא נעסוק באריכות הדברים, הוא בא ואומר שיש הבדל בין גירושין, בין גט, לבין שאר שטרות. בשאר שטרות זה הפה שיסר. כלומר, כל עוד שאין קיום, השטר איננו שטר כלל. ואם איננו שטר כלל, אז גם טענות לא סבירות הוא יכול לטעון. הוא יכול לטעון ממני נפל שזה בכלל לא סביר, אבל מפני הוא עושה את השטר לשטר. הוא אומר שזה לא חייב. כן? השטר הזה הוא איננו שטר, כי איננו מקוים. בא לווה ואומר, אני מודה שאני כתבתי, אבל אני לא חייב. אז הוא לא מודה בחיוב. וכיוון שהוא יוצר את החיוב, כי השטר הזה כלום, אז הוא לא יוצר חיוב, כי הוא אומר שהוא לא חייב. אילו זה היה מיגו, מיגו לא מסתבר, לא אמרינה. אדם בא ואומר, נפל, תגיד כמה סברות, טוב, אני מוכיח לכם שאני צודק. מה אתה מוכיח? אתה אומר דבר לא מתקבל לדעת. אדם לא מאמת שטר. מה אתה בא ומספר סיפורים, יכולתי לטעון ככה, יכולתי לטעון ככה, זה לא, בא, לא מתקבל לדעת, זה לא, לא הגיוני שאתה הבאת את השטר ומישהו אחר מצא. אבל אם השטר הזה לא טוב, הוא בא ואומר, השטר טוב, אבל ממני נפל, הוא אומר, הוא יוצר את החיוב, ממנו לא נוצר חיוב. הוא הפשע עשר, הפשע עשר, הוא הפשע יתיר. הוא אומר, אתם מסומכים עליי, אתם חייבים לסמוך עליי עד הסוף. כך אומר רב חיים הלוי. ואז בגט, הוא אומר, חכמים לא ביטלו את הכוח של גט לחלוטין. רק נתנו כוח לבעל לטעון טענת מזויף. אבל הם לא נתנו לו, לא ביטלו את כוחו של הגט לגמרי. מה שאין כן בשער שטרות, הם ביטלו את הכוח של שער שטרות לגמרי, עד שכל עוד שאין קיום. ולכן בגט זה רק טענת מיגו, לא מקבלים. במלווה זה טענת הפשע עשר, כן מקבלים. כך מחלק רב חיים. הוא לא מסביר למה. למה באמת בגט לא ביטלו ובשאר שטרות כן ביטלו? למה בגט רק נתנו לטעון כוח מזויף? זה ככה הרמב״ם אומר. שהרי פסק הרמב״ם בפרק ז' מלכות גירושין, פרק י' ד', שם דגט אישה אין צריך קיום כלל. אלא דאבל יכול לטעון מזויף. הוא באמת נסתכל בדברי הרמב״ם. בסוף פרק ז' מלכות גירושין. אומר הרמב״ם, אם נתן לגיטה, אני באמצע ההלכה, אני מתחיל איפה שנוגע לענייננו. אם לא הייתה תנאים איתה ונתן לגיטה, והגט יוצא מתחת ידה, אינה צריכה לומר כלום, והרי היא בחזקת מגורשת. הועיל וגט שבידה כתוב כלחתו, והעדים חתומים עליו. מאף על פי שאיננו מכירים כתב אותם העדים, ולא נתקיים, אין חוששים להשם הזעיפה אותו, שהרי אינה מקלקלת על עצמה. ועוד, העדים החתומים על הגט, הרי אין כמי שנחקרה עדותן בבידים, עד שיהיה שם מערר. לפיכך נעמיד הגט בחזקתו ותנסה, ואין חוששים שמה יימצא מזויף. והוא מסיים. שאין דיני האיסורים כדיני הממונות. באמצע הוא הוסיף עוד דבר. כלומר, זה אולי נקודת המפתח, שאין דיני האיסורים כדיני הממונות. אז לכן, בממונות, זה קצת שונה. אבל באיסורים, אם מראיה הבא מביאה את הגט, ואפילו שהוא לא מקוים, אנחנו לא חוששים, הוא רק יכול לטעון מזויף. גם פה עוד אין ביאור מה פירוש אין דיני האיסורים כדיני הממונות. אני אולי חושב שאולי הרמב"ם מתכוון למה שהר"ן כאן בסוגיה שלנו אומר. הר"ן מביא את שיטת התוספות בכתובות, שהוא אומר שלא תענים ליאת מי וללקוחות מזויף, ואם שטר חתום אף על פי שאינו קיום אפשר לגבות, רק הבעל השטר בעצמו, אם הוא טוען מזויף, צריך לקיים. אומר הר"ן, אין הדבר כך. מכאן, מגט אין להביא ראיה, מה שאומרת כאן המשנה, שלא צריך לומר בפני יכתב, בפני יכתב, ואם יש עליו הורים יתקיים וחותמה, כלומר אם אין עוררים, אז השטר בחזקת קיים, אף על פי שהבעל לא נמצא כאן, לא טוענים שם הבעל עיתון מזויף. אומר הר"ן, למה לא טוענים שם הבעל עיתון מזויף? כי האישה היא לא בחזקת בעלה. זה לא כמו שבא אדם בא להוציא ממון ממישהו, עם שטר שאיננו מקוים. אנחנו אומרים, אתה רוצה להוציא ממון, אתה צריך הוכחות ברורות, השטר איננו מקוים. אבל האישה שמחזיקה גט, היא לא שייכת לבעלה. אין האישה בחזקת בעלה. היא לא באה להוציא ממישהו. ועל כן, השטר שלה טוב. אם הבעל יבוא ועיתון מזויף, אז באמת יצטרכו צריך קיום בשביל זה. אבל כל עוד שלא טוען מזויף, אין שום חששות. אבל בדיני ממונות, באמת אנחנו טוענים ללקוחות וליתומים. כלומר, יש הבדל בין איסורים לממונות. זה אולי מה שהרמב"ם מתכוון. האישה היא לא בחזקת בעלה, לכן לא תקנו חכמים כאן לבטל את השטר, כי אין כאן הוצאת ממון. אישה היא בחזקת עצמה, היא לא ממון של בעלה. טוב, אז אנחנו, אם כן, אני רוצה להגדיר כבר למה אנחנו הגענו. ראינו שיש מחלוקת ראשונים. שיטה אחת ברורה זה שיטת רי בתוספות, שהוא אומר שמה שחרמים יצריך הוא קיום, זה רק כשבא בעל השטר, והוא אומר, השטר הזה שכתבו בשמי הוא מזויף. ואם אין בעל השטר טוען את הטענה הזאת, שטר בחזקת כשר, כמו שהיה מהתורה מלכתחילה. וכל טענת, כל תקנת קיום, היא רק שבאה בעל השטר בעצמו וטוען בוודאות מזויף. זו שיטת רי בתוספות. לעומת זה, ראינו את סברות שזה הרמב"ן, ואני שמעתי שיש בתשובות הרמב"ן, זה רב משה שאמר לי הבוקר, שתשובות הרמב"ן ברורה ששטר שאיננו מקוים, זה חספה בעלמא. אנחנו הבאנו ברמב"ן, אבל שם הוא אומר את זה בתור סבריו בהסברת הגמרא, וגם הוא מביא עינה מאחר. אבל הוא מביא סברה, הרמב"ן, ששטר שאיננו מקוים הוא חספה בעלמא, ומודה בשטר שכתבו, זה מיגו של הפה שאסר לכם. זה הפה שאסר. זאת אומרת, שטר שאיננו מקוים, אנחנו הולכים לצד השני, הוא לא שווה כלום. רק שטר מקוים אפשר להשתמש בו, שטר שאיננו מקוים לא שווה כלום. לפי זה, אני אומר, לכאורה, אני לא ראיתי את זה כתוב, אבל זה נראה לי מסתבר, שנפקא מינה למעשה, שאם יבוא בעל השטר ויגיד, אני לא יודע אם זה מזויף או לא מזויף, אני אומר מפורש, לא אני טוען טענה, אני אומר מפורש, אינני יודע, אני אדם ישר, לא יודע אם זה מזויף או לא מזויף, אני מבקש שהוא יקיים אותו. לפי הרמב"ן צריך לקיים. לפי הרי, ודאי שלא. אם הוא לא טוען מזויף, אין חששות בכלל. יש לנו שיטה שלישית. זה השיטת, אולי שיטת התוספות, ועוד במקום, בכמה מקומות. שטענינן ליתמי וטענינן למקוחות, מה שאדם יכול לטעון אנחנו טוענים לו. אבל אם הוא לא טוען, אם הוא בא לפנינו, הוא אומר, אני לא יודע. אם הוא לא טוען, אז מי צריך לטעון לו? הוא לא טוען. אז יכול להיות שהשיטות האלה סוברות, שבמקרה שהוא אומר, אינני יודע, אז אנחנו כן גובים ממנו. אבל במקרה, אבל לקוחות ויתומים, אנחנו טוענים שיכול, שאולי כן זה מזויף. הוא היה, אולי לפנינו היה טוען מזויף. ויש כלל שטענינן ליד מפלל לקוחות. וגם לאדם טוענים שלא בפניו, אם הוא לא נמצא, טוענים לו מה שהוא יכול היה לטעון, אילו היה נמצא כאן. אבל אם הוא נמצא כאן והוא לא טוען, הוא רק אומר שמה, לא גובים. אז גובים, מפני שהוא לא טוען את הטענה הזאת. מסקנת ההלכה מובאת בשולחן ערוך חושן משפט בסימן קובב. שח מביא שם את הדיון הזה במחלוקת, מחלוקת הראשונים שאנחנו הזכרנו. הוא מביא דעת אז הוא אומר השח, אבל כשאין השטר מקוים אין גובים ממנו שלא בפניו, ומשמע דהו הדין אין גובים מלקוחות ויתומים, דתנין עליו מזויף, כן נראה דעת הרב המגיד, וכן הסכימו תוספות, במציאה, ושלא כדעת רי, וכן הסכימו הרשב"א, והר"ן, ורבינו ירוחם, והנימוקי יוסף, כך הוא סובר. וכתב תשובת המבית, וזה לשונו, נראה לי, שאם באים לפנינו בית בשני שטרות, והמוקדם בלתי מקוים, אלא הלווה מודה שכתבו, ושעומד להיפרע. שטר הראשון הוא לא מקוים, שטר השני מקוים. הלווה אומר, שטר הראשון נכון, הוא לא מקוים, אבל זה נכון. הוא מודה בשטר שכתבו. אין בעל חוב המאוחר הוא, והמקוים יוכל לטעון מזויף הוא, או אמנה. ושיש קנוניה בין הלווה והבעל חוב. דכל שמודה שכתבו, אבי כמקוים. כך אומר המאמין. זאת אומרת, הלווה מודה, והבעל חוב השני, בעל השטר השני, אומר, מה? שטר לא מקוים, מזויף. אני רוצה לקוות, שלא יקחו ממנו את הכסף מהלווה, אני, יש לי שטר מקוים, ולא יש שטר שני מקוים. אבל הלווה מודה. המבית חושב, אפילו לדעת המפרשים שחולקים על רי, כלומר לדעת רי, שהוא אומר ששטר שני מקוים כמו מקוים, אם אין טענת מזויף, אז זה שטר מצוין. ואין טענת מזויף, לא צריכים שהוא יודע. אפילו. מספיק שהוא לא טוען מזויף. אז בוודאי שהראשון גובה, לפני השני. אבל הוא אומר אפילו לדעת המפרשים שחולקים על רי, היינו דווקא איך דלית לבעל דבר, אבל איך דלית לבעל דבר כמן, והוא מודה שכתבו שאינו מזויף, פשיטה דלקוחות לא מצא איתנו כלל. כך אומר המבי. כלומר, אם הלווה אומר שהוא חייב, אז מה, איך הלקוחות יכולים להגיד, לטעון? הרי הם טוענים במקומו, אבל הוא טוען, הוא לא טוען מזויף. הוא אומר, נמצא לפנינו. הם אומרים, אתה יכולת לטעון מזויף? הוא לא טוען מזויף. כך אומר המבין. השח חולק על זה. והשח אומר שזה, לא, אין דבריו נראים לי. כן חיישינן לקנונה. כלומר, זה שמודה בשטר, זה עדיין לא יכול להפסיד את האחרים. כי השטר הזה איננו מקוים. אנחנו רואים כאן שלכאורה, זה תלוי בשאלה הזאת. לדעת רי, כפי שאנחנו אמרנו, ודאי שגובים בשטר ראשון. אם זה השטר הוא חספה באלמה, בא הלווה ואומר שהוא מקוים, הוא כמו עד. הוא לא יכול לעשות את השטר לשטר, לחייב את האחרים. כי השטר איננו שטר. אם אתה רוצה הודעת בלדין, אתה מודה ורוצה לשלם, וזה נוגע רק לך, אף אחד לא מתווכח. מודה בשטר שזה כתבו, כן. ושאני חבור, לא שהוא פרוע, מודה בשטר שכתבו ואומר, אני חייב לבריאות, תשלם כמה שאתה רוצה. אבל אתה אומר, אתה חייב כדי שאחרים, כדי שפלוני יגבה ולא אחר יגבה. אין לך כוח. אין לך סמכות. אי אפשר לגבות בשטר שאין לי מקוים. כשיש שטר אחר שהוא כן מקוים. שאלה היא בגדר של תענינה. כלומר, אנחנו אומרים שתענינן ללקוחות. אבל פה, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהשטר לא שווה כלום, זה כבר לא מטעם תענינן, כמו שאמרתי. כל עוד שאין קיום, אז בכלל אי אפשר לגבות בשטר הזה. בפניו, שלא בפניו. אבל אם זה לא בגדר של שהשטר הזה הוא באמת חספה. אלא מה? תענינן ללקוחות, מה שאפשר לטעון לאדם בעצמו, הוא יכול לטעון טענות, אנחנו טוענים גם בשבילו. טוענים גם בשביל הלקוחות מה שהוא יכול לטעון. והוא נמצא כאן לפנינו ולא טוען. האם כאן תענינן לא תענינן? זה בעצם מה שהמעביד חושב. שכאן, אם הוא נעשה לפנינו, אין מושג של תענינן. אבל אם אנחנו אומרים שהשטר הוא לגמרי לא טוב, אז בוודאי, זה לא מטעם תענינן, זה מטעם שבעצם השטר הוא לא קיים. מה הוא מעיד? הוא לא יכול לחייב את אחרים. ונפקמינה, כמובן, היא לא רק במקרה הזה של שני שטרות, אחד מוקדם ואחד מאוחר. נפקמינה, עם הלווה הזה, בא לחייב את הלקוחות. אין לו, אי אפשר לגבות ממנו, אבל הוא מחר שדות לאחרים, וזה בא לחייב את הלקוחות. האם זה מחייב את הלקוחות או לא? האם בכלל השטר הזה הוא על ידי הודעתו הוא נחשב לשטר שאפשר לגבות בכלל ממשובדים? כי השטר אין לו קיום. ושטר שאין לו קיום אפשר לגבות ממשובדים? הם טוענים, השטר הזה הוא לא שטר. ואם הוא מודה, אז הוא יכול לשלם בעצמו, אבל לגבות מנכסים המשובדים, זה לא, לא גאים, זה תלוי, כפי שאני אמרתי, זה תלוי בעצם בחקירה הזאת.